טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק באורות התורה בחלק ב'. עכשיו, אני רוצה להזכיר שחלק ב' איננו מצוי בכל המהדורות. כך שלמשל, המהדורה שכבודכם מחזיקים שם, שהיא מהדורת מוסד הרב קוק, איננה תואמת כלל את מטרת השיעור. כלומר, זה שהספר אצלך פתוח, זה לא יעזור. זה רק בכאילו. זה יענו ישראבלוף. אנחנו מדברים במהדורה של ספריית חווה, שיש לה שתי מהדורות, בין המהדורה הקטנה, שיהיה זו שאני מחזיק כאן ביד, והמהדורה הגדולה שמצויה אצלכם, הצג נא אותה לפני האנשים. יפה, טוב עשית. מה יש בחלק ב' של אורות התורה? יש נספח, מכתב ידו של הרב קוק, שלא הוכלל במהדורות הקודמות, והוא עוסק ברוחניות התורה. רוחניות זה מושג רחב מאוד, שכולל גם מה שאנחנו מכנים בשם לימודי אמונה, וגם לימודי קבלה. יש כאן, אפשר לומר, דברים עמוקים שאומר הרב על הלימוד הזה, ובמיוחד על הצורך בלימוד הזה. עד כאן ברור. במיוחד בדור התחייה הלאומית, כלומר לפי הרב קוק, הציונות המדינית גוררת בעקבותיה גם שינוי רוחני והרחבת הכלים של כנסת ישראל, שמזקיק מילוי רוחני בהתאם לגודל הכלים. עד כאן מובן. עכשיו, הדבר הזה מצריך שהדור יעסוק בצד הרוחני של התורה, וגם בסתרי תורה, כשהאחריות מוטלת על מי שראוי לעיסוק הזה. מי הם הראויים לעסוק בזה? תלמידי חכמים. כלומר, בעצם הטקסט שאנחנו לומדים מופנה כמעט כולו לתלמידי חכמים, עם תביעה של עיסוק בענייני סתרי תורה. לא רק לתלמידי חכמים, יש דברים ששייכים לכולם, אבל יש דברים שגם שייכים לתלמידי חכמים. למה אנחנו לומדים את זה? למה שאתה לא תלמד את זה? רגע, אתה, אני לא יודע אם אתה תלמיד חכם או לא, כך שהווידוי האישי שלך איננו מעלה ואיננו מוריד. אבל כאן אנחנו לא לומדים סתרי תורה. אנחנו לומדים שצריך ללמוד סתרי תורה. זה בסדר. האמירה צריך שילמדו סתרי תורה היא אמירה שאיננה סתרי תורה. בסדר? אז את זה צריך ללמוד. כי צריך ללמוד כל התורה כולה. חוץ מזה, שמלבד שיש פה דברים ששייכים כן לכולם, זה אנחנו רואים מזה תוך כדי הלימוד. ודבר נוסף, אנחנו רוצים להבין את המהלכים שעוברים על הדור, משברי הדור, ממה הם נובעים. האם הם נובעים יצר הרע? זה דיון שהרב קוק מנהל במאמר הדור המפורסם. האם הקלקולים של הדור, ההידרדרות המוסרית, הדתית וכולי של הדור, האם ההידרדרות הזאת היא תולדה של יצר הרע, הצדדים השפלים של בנפש האדם, או הדרבה שזה נובע מנקודת גובה של הדור, שלא בא לידי סיפוק. בסדר? זה דברים שגם אם אתה לא עוסק בסתרי תורה, אתה צריך לשאול את עצמך מאיפה זה בא. ברור. ולכן אנחנו לומדים את זה. חוץ מזה שצריך ללמוד כל מה שהרב קוק כתב. הכל. כולל מה שלא מפרסמים. הכל צריך ללמוד. טוב, אז אם כן, אנחנו בפסקה י"ג של הנספח הזה, שלומר את האמת, לצערי הרב, איננו מצוי בידי הלומדים כאן בכיתה, חוץ מכמה יחידים. אבל תקווה יש, שהרי אחד התלמידים בתחילת השיעור גם אמר שהוא הולך לצלם את זה. טוב, אני קורא כאן תכלית הכל, פסקה י"ג. במהדורה הקטנה זה בעמוד 156. במהדורה הגדולה זה עמוד אחר, אני לא יודע מה. 205. טוב, אנחנו לא נעשה את זה כל פעם, אבל לדעת שזה לא אותו דיפוי, אותו מספור של דפים. טוב, תכלית הכל. כמה גדולה היא הצרה שהדברים הגדולים התיישנו אצלנו עד אשר לא נווה לפנות להם. כלומר, יש סוגיות שבזמנו העסיקו מאוד את עם ישראל, והיום אולי פחות מעסיקות. למשל, השאלה, האם יש לאלוה גוף או לא? זאת שאלה שבימי הרמב״ם הפכה להיות מרכזית כל כך, שהיא כמעט קראה לקראים את האומה הישראלית. בימינו, אתה שואל את היהודים, האם השאלה הזאת מעניינת אותך, אם יש לאלוה גוף או לא? מה תהיה התשובה של היהודי, סתם יהודי טוב? לא מעניין. זאת סוגיה שכבר מזמן סגרנו אותה. יש תחושה שאפשר לוותר על העיסוק בסוגיה הזאת, כשמצד האמת ברגע שלא מתעסקים בסוגיות שהן נראות יסודיות, אז זה מתיישן. ברגע שזה מתיישן, זה מאבד את צורתו הרעננה המקורית, ואין ברירה אלא לחזור ללימודים האלה. בדומה למה שאומר גם רמח"ל בתחום אחר, בתחום המידות. אתה שואל אנשים העוסקים בתורה, במדע, בפסיקה, בפילוסופיה, מדוע אינכם עוסקים בתחום המידות? הם אומרים, כי לא צריך לזה הרבה זמן. כל אחד יודע שצריך אהבה, שצריך ענווה, שצריך יראה, שצריך שמחה, שצריך זה. זה אנחנו יודעים. כמה כבר אפשר להקדיש לזה? זה לא דבר שדורש לימוד, זה לא דיסציפלינה, זה לא מקצוע לימודי. מה? מה השאלה? דיסציפלינה זה מקצוע לימודי. כן? כלומר, פירוש היה כמפרש. ולכן חושבים שזה רק בשביל שיחות התעוררות, שיחות מוסר של המשגיח לקראת אלול. משהו כזה, בתחילת אלול. אז זה הכוונה שהדברים התיישנו. אומר הרמח"ל, אם לא עוסקים בדברים האלה, לא מבינים את זה נכון. לכן כאן גם הצעקה של הרב, לא בתחום המידות, אלא בתחום הרוחניות, כמה גדולה היא הצרה שהדברים הגדולים נתיישנו אצלנו עד אשר לא נווה לפנות להם. חושבים אנו. כאילו כבר מילאנו את תפקידם. אני חושב שיש פה טעות דפוס. צריך להגיד כאילו מילאו, נכון? תחושה, אין לי דרך לבדוק את זה, אבל נראה לי שהנון פה מיותרת. חושבים אנו כאילו כבר מילאו את תפקידם. מפני שנאמרו מפי גדולים מאות שנים לפני זה. שמענו מפי קדמונים שתכלית הכל היא השגת השם יתברך לפי כוח האדם. שמענו, והאומרים גדולים הם באמת. גדולים הם, באמת גדולים הם לנו. כן? אגב, מי זה הגדולים שמהם שמענו שתכלית האדם זה לדעת את השם? הרמב״ם. איפה הוא כתב את זה? 8 פרקים, פרק 5. נכון. שישים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם. אז אם זה כך, תכלית כל החיים כולם, זה העיסוק בידיעה הזאת. אבל, מה אנו עושים? וכי צעדנו לבוא למידה זו? וכי מחפשים אנו עצות איך לבוא להשגת השם יתברך לפי היכולת שיש לנו? האם עוסקים אנו בחיוב הנמרץ לפי זה להגדיל את זאת היכולת? לא נוכל לחשות ולא נחשה. שמיים וארץ נרעיש, וחוכמת האמונה מוכרחת היא לשוב ולהיות נלמדת בישראל בהרחבה ובקביעות, בשמחה ובטהרה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. כן, כלומר, הרי אם הרמב״ם אמר מה שאמר, הרי לא רק הוא, הנביאים אמרו, חכמי ישראל אמרו, אז אם אתה לא עוסק בדעת אלוהים, אז אתה חוטא כלפי תכלית האדם, יש שזה גורר בעקבותיו הרבה מחלות, ולכן חייבים לחזור לזה. אני אעשה את עצמי קצת סנגורו של השטן בנושא הזה. אני רוצה להסביר מאיפה זה, איך זה הגיע הדבר הזה. כן, הרי לכאורה השאלה של הרב היא שאלה מתבקשת. איך יכול להיות שדבר שגדולי האומה אמרו שהוא העיקר, נעזב? התשובה היא פשוטה מאוד. חלקו על הרמב״ם במהלך הדורות. בעקבות הנטייה היתרה לפילוסופיה שהתפתחה בספרד במיוחד, במאה שנה שלפני הגירוש, 100-200 שנה שלפני הגירוש, והדבר גרם לעזיבה, חלקית ולפעמים מלאה של התחום ההלכתי. עד כדי כך, שכאשר אנשים עמדו בפני הברירה, האם למסור את נפשם על קידוש השם, או להתנצר למראה עיניים, היו כמה אנשים שאמרו שיש עדיפות עד רבה להתנצר, כדי שהאדם יוכל להמשיך לעסוק במושכלות ולדבוק בעליונים. לעומת זה, אם אמסור את נפשי על קידוש השם, אני אפסיד את הדבר הזה, זה לא ראוי. כן? זה בניגוד להלכה אגב, האמירה הזאת. כמו כן גם רבי יוסף יעבץ, רבי יוסף יעבץ בא לפירוש מפורסם על מסכת אבות ועוד כמה ספרים חשובים, היה מגדולי חכמי ישראל בסלוניקי ממגורשי ספרד. הוא כתב שלדעתו גירוש ספרד בא בעקבות התפשטות האינטלקטואליזם הפילוסופי בספרד. ככה הוא סבר. בדורות האחרונים של יהדות ספרד התחיל להתפתח כיוון רוחני הופכי, שאמר שהדביקות באלוהות היא דווקא דרך קיום המצוות ולא דרך ההשגה. זה כיוון שהתפתח אצל, למשל, רבי חיזאי קרסקס. גם אחרי גירוש ספרד אצל המהר"ל מפראג. כן? וברור שהייתה כאן ריאקציה. ריאקציה לכיוון קיצוני לצד אחד, אז היה כיוון קיצוני לצד השני. אבל מצד האמת, ברור שאם אנחנו עושים חשבון כללי, מה היהדות אומרת? היא אומרת גם וגם, נכון? ושמרתם ועשיתם, אלה הם מעשים. מדוע? כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. לכן צריכה להימצא נוסחה הכוללת את שתי ההכרות. לכן כשהרב כאן מדגיש את זה שצריך לדעת את השם, הוא יודע את כל ההתפתחויות שהיו אחר כך. הוא לא, זה לא שהוא שכח לקרוא את זה בספרייה שלו. הוא יודע. אבל הוא אומר, שכחתם את היסוד של כל זה. צריך לציין שגם אצל חכמי הקבלה, המרכזיות של דעת השם יותר מאשר מעשה המצוות, גם כן מובלטת שם, בתורת הקבלה, שאיננה חשודה על פילוסופיה יתרה. בסדר? טוב, מה? בוודאי, לא, מה זרמים ביהדות? היום נשאר רק זרם אחד ביהדות. הרב קוק, הרב קוק. הוא הזרם היחיד שנשאר. אבל היו דעות ביהדות. למשל, ישעיהו ליבוביץ', כן? בעקבות מנדלסון, שאמרו, אל תתעסק בענייני אמונה, בכל מקרה אי אפשר לדעת שום דבר, כבר עמנואל קאנט הסביר לנו שכל ההכרות הן סובייקטיביות, ולכן כל מה שצריך לעשות זה להיות אורתופרקס. מה זה אורתופרקס? אדם שנאמן להלכה. לכן, אם תשאל את ישעיהו ליבוביץ' איך הוא יודע שיש אלוהים, הוא יאמר, כי זאת, הוא יענה, כי זאת ההלכה שיש אלוהים. כן? ברור, ברור. הדברים האלה הם ריקים מתוכן, אתה צודק. זאת אומרת, אבל הם נאמרים מדי פעם. תראה, אני לא יודע מי זה אנחנו, אני לא יודע מה זה בדיוק החרדים. אבל אתה יכול לראות בהחלט נטייה בעולם הישיבתי להתמקד בתחום ההלכתי בלבד. נגיד בשס ופוסקים, יש כאלה שיותר בשס, יש כאלה שיותר פוסקים. אלה שיותר פוסקים דווקא בשס, ואלה שיותר פוסקים, יותר בשס הם בפוסקים, לא משנה. טוב, אז אבל מה עם התחום הרוחני, כן? התחום הרוחני, אז הרב כאן מדבר על זה. עכשיו, רוחניות היום, יש גם איזה בלבול וזה. היום רוחניות, זה הרבה פעמים נחשב לרגשנות. כשאתה שומע שיח המדבר על זה שצריך דבקות בשם, השאלה היא למה מתכוונים. דבקות בשם פעמים רבות נתפסת כהתרגשות. אני לא נגד התרגשות, אני אפילו לפעמים בעצמי מתרגש. כך שאני חוטא גם בחטא הזה. אבל השאלה היא מה נקרא לדעת את השם. הרמב״ם כתב בהלכות תשובה, אינו יודע את השם, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה האהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך, צריך האדם לייחד את עצמו ללימודים המודיעים לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. כך כותב הרמב״ם בסוף הלכות תשובה. בסדר? ייתכן מאוד, כן, בהחלט. בוודאי, תראה, כל מחלוקת גם כשהיא על פני השטח דבר של מה בכך, יש לה שורשים עמוקים. רק שלא תמיד בעלי הדעות בעצמם מודעים לזה. כן? למשל, שאלה פשוטה. יש אמירה כזאת שהלל ביום העצמאות, זאת שאלה הלכתית נטו. מה מונח מאחורי האמירה השטחית הזאת? מה שמונח מאחורי האמירה הזאת, שיש חילוק מהותי בין ההלכה לבין הדעות. זה דבר לא נכון הרי. ברור. בסדר. טוב. כן. מה שעשו אנוסים בספרד? כן, זה נגד ההלכה. כן. עכשיו, האם אנחנו מלמדים עליהם זכות או לא? זה שאלה אחרת, אבל... אז זה לא נושא פשוט בכלל. כן. אז אם כן, אומר כאן הרב קוק, אנחנו לא נוכל לחשות ולא נחשה, שמיים וארץ נרעיש, וחוכמת האמונה מוכחת היא לשוב ולהיות נלמדת בישראל. בהרחבה ובקביעות, בשמחה ובטהרה. כן. יש היום הרי אנשים שלומדים, מה שנקרא מדעי היהדות, לאו דווקא בשמחה ולאו דווקא בטהרה. כן? כי מעולם וכשנים קדמוניות. כלומר, זה לא חידוש של הרב, זה בעצם חזרה אל היסוד הבריא שתמיד היה. טוב. עד כאן פסקה י' ג'. מאחר וסיימנו את פסקה י' ג', מה הדבר הזה מחייב? שנעסוק בפסקה י' ד', נכון? טוב, סדר לימוד חדש. סדר לימוד חדש מוכרח הוא להיות נבנה. מה זה סדר לימוד חדש? הוא מתכוון במקומות שלומדים. כלומר, זה בעצם אמירה כלפי הישיבות. במקומות שבהם צריך לעסוק בלימוד, צריך לסדר מחדש את הלימוד. סדר לימוד חדש מוכרח הוא להיות נבנה. העולם הרוחני שלנו מתחדש הוא, גם הוא. יחד עם כל העולם. ודווקא מפני שהוא מתחדש, העולם כולו מתחדש. מה שכאן הרב אומר זה שיש פה יחסי גומלין, איזון חוזר. העולם מתחדש, הלימוד מתחדש, ומאחר והלימוד מתחדש, גם העולם מתחדש. יש צינורות שקושרים בין העולם הרוחני, המוסרי, לבין העולם הכללי. אלא שהעין הגסה אינה מכרת כי מתה מוחש. את הפעולות המרעישות שבשוק, ואת העשוי במסקיות לבב וחדרי הנשמה, זה הולך ומתגלה לאט לאט. על ידי שימת לב, התעוררות רוחנית, קדושה ועליונה. זאת אומרת, מה שאומר הרב, לפעמים אנשים יגידו, אתה מדבר דברים יפים, אבל זה לא מתוקשר. אומר הרב, נכון, לא כל דבר יכול להיות מתוקשר. הרי כל מהפכה לא מתחילה מקמפיין, היא מתחילה קודם כל מהגות. יש מישהו שיושב בחדרי לבבו, או עם החברותה שלו, ומעמיקים בסוגיה, ורק אחרי שהדברים יתבררו לעומקם, אז אפשר להפוך את זה לקניין הכלל, לעשות קמפיין הסברה וכדומה. בסדר? דברים פשוטים. אגב, זה ברור אתם באוט. אני חושב שלא, זה מובן, בסדר, אוקיי. טוב. אלא שהעין הגסה אינה מכרת כי מתמוחש את הפעולות המרעישות שבשוק, ותעשוי במסקיות לבב. ובחדרי הנשמה, זה הולך ומתגלה לאט לאט על ידי שימת לב והתעוררות רוחנית קדושה ועליונה. אין אנחנו יכולים עוד לצמצם את עצמנו רק בהלכות קצובות. כוח יש פה בעיה. נקדו בטעות בו. כן? כתוב, כוח הסבל כשל. זה פשוט טעות גסה של מנקד שלא יודע לעשות את העבודה שלו. כן, כי הרי הפסוק אומר, כשל כוח הסבל. אז כשהרב משתמש בביטוי תנכי, נא להשתמש בו. בסדר? לא כוח הסבל, אלא כוח הסבל. מי שסובל, כלומר מי שנושא על כתפו את הכוח, את המטען. כוח הסבל כשל, הננו עורגים למרחבים. מרחביה. וסי רוממות אורות עולמים. הננו מוכרחים להרחיב את עולמנו, כדי שנוכל לשאוף ברווחה רוח חיים. אל הנסתר והנעלם עינינו הורגות, אל הכמוס בחביון עוז הנשמה נפשנו צמאה. רעיונות כלליים ודעות מקיפות חללים גדולים מסעים ועצומים, הננו חפצים. שימו לב שהרב כאן הולך מהצער אל הרחב. אנחנו רוצים לשאוף רוח, מתוך כך להגיע להשגות הנשמה. נשמה זה יותר רחב מהרוח, כשהרוח זה ממטה למעלה והנשמה זה ממעלה למטה. האדם מקבל הערה מנשמתו, ומתוך כך גם הוא מגיע לדעות מקיפות וכוללות, אור מקיף. כן? המושגים פה לקוחים באופן בולט מהאוצר המילים של הקבלה, כן? אבל מוכנסות בשפה פשוטה. צמאון נמרץ לאור האלוהי בוער בקרבנו, לא נוכל לחבות. מי זה אגב האנחנו הזה שכל הזמן? אנחנו רוצים בקרבנו, מי זה? עם ישראל, כן, ברור, הוא לא מדבר, כי הוא מדבר רק על עצמו, הוא היה אומר בקרבי. זה נכון היה אגב אצלו. אבל פה הוא מדבר על הצורך באיזה מהפכה רוחנית, סדר לימוד חדש, אז ברור שהוא מדבר כאן על צורך של הדור. לא נוכל לחבות את האש הגדולה הזאת. כי אם במעיין מלא מים חיים של חוכמה עליונה ודעת קדושים. העירו. האש הגדולה שהוא תיאר בדיוק עכשיו. נכון? נכון? כל השאיפות הגדולות האלה שהוא תיאר לפני כן, זה נקרא אש גדולה. עכשיו, מה העניין של לחבות את האש הגדולה? כי אש גדולה שלא באה לידי רוויה, היא שורפת את הכל. כן, לכן צריך לתת מענה לצורך הרוחני. אגב, מענה זה לא תמיד מיד. לפעמים אנשים אומרים, יש לי שאלות. כשמישהו שומע דבר כזה, נשמה טובה שומעת, מישהו שומר, יש לי שאלות, הוא מיד מתנדב להביא לו תשובות. יש לי תשובות במזוודה, הנה, זה בשבילך. לא תמיד זה טוב. מסיבה פשוטה. יש שלב בחיי האדם שמה שהוא צריך זה לא תשובות. הוא צריך שאלות. אז תן לו לשאול שאלות. אתה בא עם התשובות, אתה הורס אותו. זה לא מה שהוא עכשיו זקוק לו. הוא מתפרנס משאלות, לא מתפרנס מתשובות. ויש שלב מסוים, אחר כך, ברור, אדם עובר שינויים. טוב, עד עכשיו היו לי שאלות. הייתי רוצה עכשיו תשובות. זה הזמן, כי כך, יש תשובות בשבילך. בסדר. העירו, הקיצו, שמעו לכל הנשמה המאיצה בנו להתעורר ולחיות. עיננו נלאים ונדבים מיבושת. מה זה? כתוב כאן נדויים, נכון? כתוב נדויים? זה עוד פעם ראיה לעבודתו החפלפית של המנקד, שלא יודע איך מנקדים, אז שילך הביתה, שייתן לי מישהו אחר לעשות. ונדבים, שון דבויים, כן? מיבושת העסק רק בפרטים ובפרטי פרטים, מעין דרך להרחבה של סקירות כלליות המשיבות את הנפש. הדור יבש. הביטוי של יבש, אגב, זה הזוהר. אומר את זה על הפסוק, אזלו מים מן ים, ונהר יחרב ויבש. אז מה זה אזלו מים מן ים ונהר יחרב? זה שלא עוסקים בים החוכמה. כן? ים החוכמה נעזב. החוכמה היא יודעת. מה? הפסוק... אני חושב שזה באיוב. נדמה לי. לא בטוח. זה בתנך. טוב. סבורים אתם שאם תפנו מחשבותיכם לדברים נעלים ונשגבים לרעיונות צחים ואלוהיים, יבוטלו מכם הבקיאות והחריפות המעשיות. כן, הרי עכשיו צריך להבין מה הסברה של אלה שאינם מעוניינים בכל העיסוק הזה. הסברה היא שאם אתה עוסק ברוחניות, אתה לא תהיה תלמיד חכם. אתה בסוף כל החריפות הלימודית, התלמודית והפסיקתית, כל זה תאבד. לכן עדיף לא יתעסק יותר מדי בעניינים רוחניים, כי אני רוצה להיות תלמיד חוכם. על זה אומר הרב שזו טעות. כן? סבורים אתם שאם תפנו מחשבותיכם לדברים נעלים ונשגבים, לרעיונות צחים ואלוהים, יבוטלו מכם הבקיאות והחריפות המעשיות, אבל זוהי טעות גדולה ובולטת. אמת הדבר שההשתקעות הדמיונית בהזיה, ביראה של שטות ובכל מאפלי הדמיון הרעים הבאים מבלי דעה והשכל בתוך צרות צרורות וסייגים טבעיים שבתוך האוצר של יראת שמיים, טרם שהלב מתברר ומתגבר על הנטיות האלותיות והאפלות שבקרבו, אינם ודאי מטמטמים מתחת לתת השנייה צריך שווה ולא צרה, את הנשמה מכשיכים את זוהר החריפות ומשאירים את הבקיאות הנמרצה מתוך שעמום ושפלות ידיים. זה נכון, כלומר, מה שאתם מדברים, שיש אנשים שברגע שהם באורות, הם מפסיקים להיות בקיאים וחריפים בדיני אמונה, זה אלה שעוסקים בדברים האלה דרך הדמיון וההזיה. יש, הרבה פעמים. אנשים שדרך דמיון והזיה עוסקים בכל מיני דברים. למשל, הם חושבים שאם הם יחזרו 1,000 פעמים על פסוק, זה ייתן להם הבנה. או זה ייתן להם יראת שמיים. אומר הרב, זה הזיה. זה אני מסכים. כן. אבל לא זה אנחנו דורשים. כלומר, מה שאני בא לדרוש מכם, תלמידי חכמים, זה לא להתעסק בהזיות מיסטיות. לא סגנון של הזיה של יראת כסילים אנו נתבעים. כי אם חוכמה, בינה, ודעת, לימוד ארוך, מסודר ומתוקן מדי יום ביומו, ברוח עז, בלב טהור, במטרה מבוררת. כלומר, הדברים האלה צריכים להיות נלמדים, כמו כל סוגיה לימודית. וזה הלימוד, מתוך שהוא שווה אל התביעות הנפשיות הפנימיות שלנו, ואל תוכן החיים החדשים. למה לא שלחת? טוב, בסדר. אז נגיד, מדי יום ביומו, ברוח עז, בלב טהור, ובמטרה מבוררת. עד כאן להיום. נמשיך בפעם הבאה. שלום.